טוב, עד שיגיעו הדפים, נתחיל הקדמה. הרמב״ם כותב דברים מפורסמים על חנוכה, על מה אנחנו חוגגים בחנוכה. אז הרמב״ם אומר שבבית שני, אולי כבר קראו לכם את זה, אני אקרא את זה בזריזות. כשמלכו יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. תודה רבה. פשטו ידם בממונם וכולי וכולי, וצר להם לישראל. ואז אומר הרמב״ם, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם. כלומר, על מה אנחנו שמחים? אנחנו שמחים על הניצחון במלחמה. ניצחון במלחמה. אנחנו תכף נבדוק את זה, מה בדיוק, לא ברור כל כך עד הסוף על מה אנחנו שמחים. אבל בהלכה ב' אומר הרמב״ם, על הדרך כשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו בחמישה ועשרים בחודש כסלו, אז מה שקרה לחבל הזמן היה נס פך השמן. הרמב״ם הזה צריך לעיין בו מכמה וכמה כיוונים, כי בואו נבדוק מבחינה היסטורית מה בדיוק קרה. עם ישראל אמנם ניצח במלחמה, אבל איך המלחמה הזאת התחילה? המלחמה הזאת התחילה אחרי שהיוונים גוזרים גזרות במשך תקופה לא קצרה, ופתאום יורד למתתיהו האסימון שאי אפשר להמשיך ככה. ואז הוא אומר את המשפט המפורסם, מי להשם אליי, ומכאן המרד מתחיל. באיזה אחריות מתתיהו אומר את המשפט, מי להשם אליי? הרי אם הוא יודע שיש לו איך לנצח, יש לו עם מי לנצח, יש לו טקטיקה מסודרת שתוביל אותו בדיוק לאיפה שהוא רוצה, אז המשפט הזה משפט שאפשר לקבל אותו. אבל מבחינה היסטורית, ככה משמע בספר מכבים, עברו איזה 20-30 שנה בין המשפט הזה לבין הזמן שמתתיהו הצליח לנצח. זאת אומרת, כשהוא אמר את המשפט מי להשם אליי, לא היה לו מושג איך ועם מי ומה בדיוק הטקטיקה שאיתה הוא רוצה ללכת ולנצח את היוונים. ואם זה ככה, אז ממילא זה מכניס את כל חנוכה לסימן שאלה גדול, כי לא ברור על מה אנחנו שמחים. יש פה בן אדם שחס ושלום ככה זה נראה, אבל במבט שטיפה מנסה להבין, יש פה בן אדם חסר אחריות שמכניס את כל עם ישראל לסכנת שמד. בסוף זה הצליח, היה פוקס, באמת היה פוקס, לא היה פה שום דבר מתוכנן בצורה מאלף ועטף. קשה לתכנן 30 שנה קדימה מהלכים ארוכי טווח. אז מאיפה מתתיהו קם ואומר את המשפט המוזר הזה, מי להשם אליי? ואנחנו עוד חוגגים אחרי זה. מה יש לחגוג פה? זה הכל פוקס ומזל. ונראה, חס וחלילה, ננסה להבין למה לא, נראה חוסר אחריות. במיוחד שצריך לזכור במי נלחם ובמי הוא נלחם. היוונים זה אנשים שמגיל קטן, לאיפה הם שולחים את הילדים שלהם בחיידר? כנראה לא בדיוק לחיידר, הם שולחים את הילדים שלהם לספרטה. מה עושים בספרטה? לומדים ללכת מכות, לומדים להרוג, לומדים להילחם, לומדים טקטיקות של מלחמה. על זה הם גדלו. איך אפשר לנצח אנשים כאלה? זה אנשים פראים, חזקים מאוד, עם מלא שכל, מלא כוח. מה והמינה בכלל שאפשר לנצח אותם? ומי החיילים שלנו? איפה יהודה המכבי למד כשהוא היה ילד קטן? למד בחיידר. ילד חמוד כזה, עדין. למה חינכו אותו? להיות אציל נפש, להיות עם מידות טובות, להיות בחור נחמד, לעשות חסד. בסדר, גם כשהוא גדל, הוא לא הלך לגולני, והוא לא הלך לשום מקום. הוא ישב, היה אברך משי, והיה דין כזה. מי אמר למרדכי שיהודה המכבי בכלל יודע לתפוס חרב ביד? לתפוס חרב ביד צריך להיות בן אדם רציני, בן אדם חזק. מי אמר לו שיהודה המכבי התברר כמצבי דגול? שעד היום בקורס קצינים, ככה סיפר לי אח שלי, בקורס קצינים מלמדים את הטקטיקות של יהודה המכבי. הוא המציא דברים מי אמר למתתיהו שהבן שלו פתאום יתברר במקום איזה ראש ישיבה, הוא פתאום יהיה איזה לוחם דגול? מי סיפר לו את זה? מי סיפר לו שיונתן, שהוא גם חלק מהניצחון הפוליטי, יהיה כזה פתאום מתברר כפוליטיקאי דגול שיודע לסובב ולעשות פוליטיקה? מי סיפר את זה למתתיהו? וממילא, אם אף אחד לא סיפר לו את זה, אז מאיפה הוא לוקח בביטחון גמור את האחריות לבוא ולהגיד מי להשם אליי? מאיפה הוא לוקח את זה? ובסוף זה הצליח. זה באמת הצליח על הקסקס. זה בדיוק היה שם כל מיני מחלוקות, וסגרו כל מיני דילים עם העולם, ויונתן הצליח, אני כבר לא זוכר את כל הפרטי פרטים, הצליח לעשות שם פוליטיקה וניצחנו את היוונים. אז על מה צריך לשמוח פה? למה צריך לשמוח? לכאורה, זה הכל מקרה, והכל בפוקס, זה לא היה פה איזה נס, איזה משהו משמעותי ש... שבאמת הראה שניצחנו, ממש לא בכיוון. נקודה נוספת שאולי בעיקר עליה אני רוצה לדבר, חוץ מהניצחון במלחמה, כדי לנצח במלחמה צריך שיהיה ניצחון בתרבות. בן אדם שלא סגור על עצמו, אז הוא לא יילחם נגד האויב. אם אין לך בשביל מה להילחם, אתה לא תילחם. וממילא נשאלת השאלה, האם ניצחנו את תרבות יוון? אז וגם היום. אז וגם היום. ננסה לנתח את זה, דבר ראשון, יש פה מדרש בצד עצמו למעלה, יש לכם דפים? יש לכם. המדרש אומר, רבי שמעון בן לקיש פטר קריה בגלויות. זה, יש פסוק, הפסוק הראשון בתורה, והארץ הייתה השני. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה הכוונה? המדרש פה דורש את זה על ארבעת המלכויות. והארץ הייתה תוהו, זה גלות בבל, אני מדלג, החמש שורות מהסוף, וחושך זה גלות יוון. מה זה גלות יוון? חושך. למה חושך? שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם. אז מה זה קשור? אפשר להגיד שהם הציקו לנו, אפשר להגיד שהם עינו אותנו. למה החשיכו לנו את העיניים? אז אפשר להגיד בצורה אחת, מרוב גזרות ומרוב איסורים, היה לנו חושך בעיניים. אבל נראה פה גם, במיוחד שהמדרש מפרט, מה הם עשו לנו? שהייתה אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. טוב, אז כותבים על קרן השור שאין לנו חלק באלוקי ישראל. אז מה קרה? בגלל זה, שבגלל שכותבים על השור, אז עכשיו יש לנו חושך בעיניים? מה הפשט של זה? נראה פה שיוון, ואני אצטרך פה לפצח את מה הנמשל של זה, יוון בעצם תרבותית פוגעת בנו קשות. כשבן אדם יש לו חושך, מה הכוונה חושך? אם יהיה פה חושך, אנחנו לא נעלם. השולחן יהיה שולחן, והכוס תהיה כוס, וכל אחד פה לא תעלם. אלא מה? כשיש אור, אתה יכול להיפגש עם מה שיש. וכשיש חושך, אז אתה לא רואה מה נמצא. אז כשיוון מחשיכים את עיניהם של ישראל, הם כנראה יוצרים לנו תרבות שמעלימה לנו את מה שאנחנו באמת. הם משכיחים מאיתנו מי אנחנו. במילים אחרות, תרבות יוון ניצחה אותנו, והצליחה להפיל חללים רבים שהתייוונו והלכו לראות בשדות זרים, כאז, ככה גם היום. אני לא בטוח שהיום, כל מי שמסתכל, ולא רק היום, במשך כל ההיסטוריה, השורשים של יוון, תכף ננסה קצת לנתח ולהבין יותר טוב, השורשים העמוקים של יוון, הם לא התחלפו, והם בדיוק אותם שורשים. מי שילך, תלך היום בבני עקיבא, מסתבר שבחנוכה, גם מאז שאני הייתי ילד, ולפי מה שהחבר'ה מספרים לי עד היום, הנושא בחנוכה זה תרבות המערב. למה צריך להילחם בתרבות המערב? כנראה שלא ניצחנו אותם. כנראה שכאז, גם היום, אנחנו לא בדיוק מנצחים, אנחנו לא בדיוק יודעים להתמודד עם החיצוניות, עם הערכים היווניים שנותנים מקום לכל מיני דברים, עד היום אנחנו לא ניצחנו אותם. אז אני חוזר עוד פעם לשאלה בהתחלה, אז על מה אנחנו שמחים? כי במלחמה לא ברור מה מתתיהו עושה פה. ובתרבות לא ניצחנו. אז על מה אנחנו שמחים? איפה אפשר לשים את הראש ולהגיד, או, על זה אנחנו שמחים. אז יש משהו אחד שיותר קל להבין אותו, אבל הוא בעצם לא יותר מובן. היה נס פך השמן. נס פך השמן אי אפשר להתבלבל, זה נס. טוב, אז אפשר לסמוך על הנס. אבל מי שרואה את הרמב״ם, שמקודם קראנו בעל פה, הרמב״ם בנוי משתי הלכות. הלכה ראשונה, אנחנו שמחים על הניצחון, זה הלכה א'. והלכה ב', על הדרך היה פה נס פך השמן. טוב, גם על, אז מדליקים על זה את החנוכיה. אבל על מה אנחנו שמחים? אנחנו שמחים על הניצחון. אז בשביל מה בעצם צריך את נס פך השמן? למה צריך את זה? למה הקדוש ברוך הוא היה צריך בזבז נס? זה נחמד נס, זה מאוד מחמם את הלב לראות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וזה מאוד נחמד, אבל למה צריך נס כזה שהקדוש ברוך הוא יבזבז? הרי חיכו כבר הרבה זמן שאין שמן טהור, יחכו עוד שבוע, לא קרה כלום. העולם לא ייפול ושום דבר לא ישתנה, אפשר לחיות עם זה. וחוץ מזה גם הלכתית, אפשר להדליק נס תמה, שמן תמה. כי תאומה הותרה בציבור, בלי להיכנס לכל הפרטים ההלכתיים, אפשר להסתדר עם זה. אז למה צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן נס של פך השמן שהוא לא נצרח? ואם זה לא נצרח, אז על מה אנחנו שמחים? על משהו שהוא לא נצרח? בקיצור, חנוכה חג לא כל כך מובן. אם הייתי דוקטור באוניברסיטה, אז הייתי מנסה להסביר מאיפה זה הגיע, מכל מיני רשמים פסיכולוגיים כאלה ואחרים, אבל ברוך השם לא שם חלקי מיושבי האוניברסיטה, במחלקות האלה, אלא ננסה לראות מתוך חז"ל, מתוך המהר"ל פה, אחרי כל השאלות שניסינו להציף, לא ניסינו להציף עם השאלות האלה שבעצם אין כלום בחנוכה, וזה סתם חג פגני עתיק, שעם ישראל אימץ לעצמו מכל מיני תרבויות כאלה ואחרות, חס ושלום, אלא יש פה משהו מאוד עמוק שצריך לנסות לתפוס אותו, ואז יש על מה לשמוח. אז כדי להבין את הדברים, ננסה לראות פה את המהר"ל. אני פה בנר מצווה, בעמוד י"א. נר מצווה זה ספר של המהר"ל על חנוכה. זה לא בדיוק ספר, זה שליש ספר. הוא מנתח פה את ארבעת המלכויות ואת חנוכה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדורו. אז אני בצד שמאל, כתוב שם עמוד י"א. והמלכות שאחריו ראה אותו דניאל. כן אמר, בלי להיכנס פה עכשיו, דניאל רואה את ארבעת המלכויות בצורה של חיות. למה? לא ניכנס לזה עכשיו. כי מלכות זה, למה הוא נראה נמר? כי מלכות זה כנגד החלק השלישי שבאדם, כי החלק השלישי הוא השכל. שהמלכות הזה היה בו החוכמה. מה העניין של יוון בעולם? החוכמה. החוכמה והתבונה. כמו שהתבהר זה בעריכות, כי כל עניין שמלכות, כל עניין המלכות זה, שהיו מבקשים החוכמה. זאת אומרת, הם לא רק חכמים, הם גם מחפשים את החוכמה. וכמו שהוא מבואר מן היוונים, וכמו שהתבהר, ולכך היו נותנים דעתם על התורה, ולבטל אותם מישראל, כי לא היו רוצים שתהיה החוכמה בפרט, שהיא יותר חוכמה, והיא יותר עליונה, מן החוכמה האנושית שיהיה להם. כמו שהיא התורה, שהיא החוכמה על הכל. טוב, אז יש פה שני חלקים לפסקה הזאת. חלק ראשון, הוא מגדיר לנו מה זה יוון. ננסה קצת להסביר. ולאור זה ננסה לראות למה היוונים כל כך מפחדים מעם ישראל. אם מישהו שם עלינו גזרות, סימן שמשהו אצלנו מאיים עליו. משהו אצלנו מפחיד אותו. ולכן הוא רוצה לגרום לנו להישאר קטנים. אם נשאר קטנים, אנחנו פחות נפחיד את יוון. אבל בואו נבין קודם מי זה יוון וננסה להבין למה אנחנו כל כך מפחידים אותם. מה הכוונה שיש פה עם שהוא מבקש את החוכמה ואת התבונה? אז צריך להבין, כדי להבין את זה, צריך להבין את ההקשר ההיסטורי. איפה אנחנו נמצאים? יוון היא נמצאת בדיוק בתפר שבין מה שהיה לפני למה שיהיה אחרי. למה אני מתכוון? ביוון יש גם קצת אלילות, יש את המיתולוגיה היוונית, יש שם אלילים, ויש גם צד אחר לגמרי את השכל. מה הכוונה? ההיסטוריה, אפשר להגיד, מתחלקת לשתיים. עד סוף בית ראשון, היה עולם שונה לחלוטין ממה שאנחנו מכירים. למה שונה לחלוטין? כי יש פה עולם שכל אדם שפותח את העיניים בבוקר, הוא לא חווה עולם כמו שאנחנו חווים. זה עולם אחר. למה? כי עולם שיש בו יצרה של עבודה זרה, אז בעצם מה שמעניין את הבן אדם מאז שהוא קם, עד שהוא הולך לישון, כולל שהוא ישן, זה העבודה זרה שלו. איך אני יודע? לא התפתחה שום פילוסופיה, שום צורת חשיבה, אפילו לא אחת, עד יוון. הראשונים שהמציאו בעולם נזכרו, רגע, אפשר לחשוב, בוא ננסה לחשוב מי זה האדם, מה זה העולם, מה קיים באדם, מה קיים בנפש האדם, מה זה תרבות, מה זה חברה, מה זה מדע. לא חשבו על זה, לא חשבו על זה. בצורה מערכתית, מסודרת, לא חשבו על זה. מה, הם שכחו שיש להם שכל? אלא, ברגע שיש עולם של עבודה זרה, אז האדם חווה חוויות מאוד מאוד עוצמתיות ומאוד מאוד גדולות לזה שכל הערך של החיים שלו זה הקשר שלו לאל שלו. זה נשמע לא הגיוני, יכול להיות, אבל זה מציאות. אין עם אחד בעולם שהוא לייטי, שהוא כופר, שהוא בלי אל, אין דבר כזה. אין בן אדם בעולם שהוא לא מאמין באיזו עבודה זרה ועובד אותה. למה? כמו שאין בן אדם אחד בעולם שלא אוכל. רק אוכל, מי שלא אוכל הוא רואה שכואב לו הראש. אז מי שלא מאמין באיזה אל באותה תקופה, אז אין, כל החיים זה כי אתה מאמין באיזה אל מסוים שאתה קשור אליו, שאתה מעריץ אותו, שאתה מחפש אותו. נשמע מוזר, אבל ככה העולם נראה באותה תקופה. זה יכול להיות עבודה זרה, רוב העולם, הרבה זמנים מעם ישראל, הרבה אנשים, בהרבה פעמים, עם ישראל נופל לדבר הזה, זה יכול להיות גם רוח הקודש ונבואה. ככה העולם נראה. באמת עולם לא מובן, אבל זה החיים. ברגע שחזל מבטלים את היצרה של עבודה זרה, יש לנו מזרח תיכון עולם חדש. חדש. כי פתאום כבר אין את הלהט הזה שצועק לאדם בתוך הלב שלו, לך תחפש את האל שלך, תעבוד אותו. זה הטעם של החיים, זה הכל. זה נעלם מאומם כמעט לחלוטין. תכף נראה למה כמעט. וממילא באותה תקופה קמה יוון, ויש ליוון את היכולת, פעם ראשונה בהיסטוריה, לקחת את האדם, לקחת את החיים, לקחת את הטבע, ולנסות בצורה רצינית, מערכתית, כוללת, להקיף את כל מה שקיים באדם, ביקום, בחשיבה, בנפש, במדע, בטכנולוגיה, ברפואה, בפסיכולוגיה. כמו שאנחנו מכירים היום, אין כמעט פינה בחיים שאין באוניברסיטה, איזה מקום שלוקח את זה ומפתח את זה, ויש שם דברים יפים. כמובן, זה שיש פה אור, זה כי מישהו המציא את הפלורסנטים האלה, יש שם גם אמצעים יותר מתקדמים, נכון? לדים, זה לד, נראה לי שלא. יש דברים יותר מתקדמים, נכון? כל הזמן העולם רץ קדימה. איך, מי המציא את זה שאפשר לפתח ואפשר לחשוב ולעבוד בצורה מסודרת, עם ניסויים, בצורה מערכתית? מי שהמציא את זה, זה יוון. זה שיש פה תקרה והיא לא נופלת, זה לא בגלל שזה נס, זה בגלל שזה מדע. וזה שיש נפש, וזה שיש עולם, וזה שיש חלליות על הירח, זה מדע. מי המציא את המדע? יוון. הראשונים בהיסטוריה שלקחו את העולם בצורה רצינית, הם המציאו גם מוסר, הם המציאו פילוסופיה. כל תחום שקיים בתוך נפש האדם, בחברה, במדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי המדינה, כל תחום, כל פינה של חיים, יש שם אנשים שלוקחים וחוקרים. זה יכול להיות קופים בג'ונגל, וזה יכול להיות הכל. הכל. כל מה שקיים בעולם, חוקרים. ולכאורה, זה דבר מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד נוצץ, מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד מתקדם. כשאנחנו משווים את עם ישראל, בטח באותה תקופה, לזה, מי יותר חזק? מי נראה יותר טוב? מי נראה יותר אטרקטיבי? מי נראה יותר בעניינים? מי נראה יותר מבין על מה הוא מדבר? התשובה ברורה. זה ברור שמי שמדעי, וכל דבר אצלו מסודר, וכל דבר אצלו מוכח, והוא לא אומר דברים באוויר, והוא לא אומר שהוא מאמין בלי גיבוי ובלי כיסוי ובלי הוכחות, אז זה ברור שאצלהם זה נראה הרבה יותר חזק. לא אני אומר את זה, המהר"ל אומר את זה, תראו פה בצד שמאל, ננסה אחר כך גם להיכנס קצת יותר לעומק פה לעניינים, הוא כותב, זה משהו נשמע קצת מצחיק, כי הוא מביא את זה בגימטריות, אבל זה מה שהוא רוצה להגיד. בצד שמאל שורה, שורה ראשונה. כי היוונים היו מטמאים את ההיכל, שכך כוח יוון מיוחד להתגבר על ההיכל יותר מכל האומות. וסימן לדבר, היכל עולה למספרו, סמכי, נכון? בגימטריה 65. ויוון מספרו 66. אז מי יותר גדול? להורות כי יש למלכות יוון כוח שגובר על ההיכל. מה אנחנו, איזה מצג אנחנו יודעים להציג את עצמנו מול יוון? הם יותר חזקים. זה יותר מושך, יותר נראה, יותר אטרקטיבי. לא היום. לא היום בתרבות שלנו. מאז ועד היום זה תמיד נראה יותר. למה? כי הם מקצוענים. הם לוקחים את החיים בצורה מסודרת, בצורה מתחדשת, בצורה שחושבת כל הזמן מחוץ לקופסה, מה מתאים לאדם, מה מתאים לנפש שלו, מה ישמח אותו, מה יפריח אותו. הם יודעים לעשות את העבודה. אנחנו, עם כל הכבוד, בסדר, אנחנו יושבים בבית מדרש. אני לא מדבר אנחנו בתור מדענים. אנחנו בתור בית מדרש. אז אנחנו בתור בית מדרש בסדר, אנחנו יודעים לעשות חסד, אנחנו יודעים לעשות מה ההלכה יודעת לעשות, מה ההלכה לא יודעת לעשות, אנחנו יודעים קצת לחנך, אבל איפה? זה בכלל לא כוחות. זה ברור שהם הרבה יותר מתקדמים. לא מתחיל אפילו. וממילא זה עוד יותר משקף כמה לא ניצחנו את יוון. איפה ניצחנו? מה, המכבים הקימו איזו אקדמיה שהצליחה לנצח את יוון? 800 שנה אחר כך הרמב״ם קם ולקח את אריסטו ובאמת נטרל אותו. אבל מה עשו 800 שנה? מה, רק אחרי הרמב״ם התחילו לחגוג את חנוכה? מסתבר שלא. אבל אנחנו רואים כמה שהם נוצצים ונראים הרבה יותר אמיתיים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר מבינים עניין מאיתנו, יש להם פחד בלתי מוסבר מעם ישראל. כי הרמב״ם כתב שהם גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. מה אכפת לכם שנתעסק בעולם הפרימיטיבי והעתיק והפלפלני והדתי ונקיים כמה מצוות? מה זה מפריע לכם? אתם כל כך נאורים, כל כך מתקדמים. מה זה משנה לכם שיש איזה עם עתיק שנמצא באיזה פינה בעולם שיושב ולומד? מה אתם רוטפים אותו? כל כך משנה לכם שלא נשמור שבת? ולא נשמור מילה, ולא נשמור ראש חודש. את מי זה מעניין? זה כל כך פרימיטיבי. ככה אנחנו חושבים. יוון לא חושבים ככה. סיפור קצר, סיפר לי פעם הרב רונסקי, אולי סיפרתי לכם פעם, לא זוכר, סיפרתי לכם? טוב, נספר לכם, תראו אם כן. סיפר לי פעם הרב רונסקי, שהוא היה באיזה מבצע בלבנון, זה צהל. וזה מבצע שהסתבך, והיה להם חיפוי. אז הגיעו מסוקים והוציאו אותם החוצה, אבל במקביל ירו עליהם. אז הוא מספר לי, אנחנו יושבים בתוך מסוק, ומסתכלים לשמיים, מסתכלים לרצפה, לידינו מטוסים נוסעים, טסים, ויורים טילים, ואנחנו מתחמקים ימינה ושמאלה. זה היה נראה סרט. חוץ מזה שזה מפחיד, זה פשוט לא יאומן איזה טכנולוגיות יש למדינת ישראל. לא יאומן. מישהו שם יורה, פתאום מקבל טיל. מישהו זז, פתאום יורים. זה פשוט היה סרט. אז הוא מספר לי, נגמר הלילה, ירדנו מהמסוקים, היה לי שם חבר, אמרתי לו, נו, שחרית, נודה לקדוש ברוך הוא, איזה נס היה לנו. לא פגעו בנו הטילים, הצלחנו להתחמק, וגם הרווחנו סרט שאף אחד לא, בדרך כלל לא זוכה לראות. אז הוא סיפר שהחבר שלו בא ואמר לו, תשמע, אני לא מסוגל להתפלל, אני צריך להירגע קצת. מה זה תפילה? אז הם תפילים כאלה שחורות על היד, ואומר שמה ישראל, מול הטכנולוגיות המטורפות שראינו פה עכשיו, זה לא מתחיל, זה נראה כל כך עלוב, כל כך קטן. חס ושלום. ככה אותו בן אדם אומר, ככה זה נראה, קשה להתכחש שהתחושות שלנו והשכל שלנו קולט שככה זה נראה. אז ניצחנו את יוון? לא ניצחנו את יוון. לא רק שלא ניצחנו, הם נהיו יותר חזקים ויותר עוצמתיים. וכמו שאז הם מפחדים מאיתנו ולכן הם מנסים לחסל אותנו, אז גם היום כל דור והשיטה שלו, מכל דור קמים עלינו לחלוטנו, ואנחנו צריכים הרבה חיזוק והרבה סייעתא דשמיא. בואו ננסה לראות למה. רואים שהיוונים מפחדים. ממה הם מפחדים? מה כבר בתפילים יכול להפחיד את החוזק של יוון? כל כך חזקים, כל כך עוצמתיים, מה כבר יכול להפחיד אותם? אבל אנחנו רואים שהם מפחדים. הם לא רגועים. ואומר פה המהר"ל, זה לא סתם, הם מפחדים מהחוכמה של עם ישראל. לכך היו נותנים, אני בשורה החמישית ביהודה א' שמה, לכך היו נותנים דעתם על התורה ולבטל אותה מישראל. כי לא היו רוצים שתהיה החוכמה בפרט שהיא יותר חכמה ויותר עליונה מן החוכמה האנושית שהיה להם. כלומר, היוונים כשהם מסתכלים עלינו, הם לא רואים את התורה כמו שאנחנו לפעמים מסתכלים על התורה. הם, כשהם מסתכלים על התורה, הם רועדים מפחד. הם מבינים שכל מה שהם מסבירים מאוד מאוד יפה, אבל בקלות יכול ליפול. בקלות יכול להיעלם. איך ייעלם? זה כל כך חזק, כל כך עוצמתי, כל כך מוכח, כל כך יפה. איך זה יכול ליפול? כנראה שהם יודעים טוב מאוד שיש פה איזה, מאחורי הקלעים, איזה פחד. היוונים יודעים שכל המדע הגדול שלהם יושב על קרעי תרנגולת. למה? זה מאוד מאוד חזק, נראה, אבל גם מאוד מאוד בקלות יכול להתברר כמצג שווא. למה? כי גם היוונים, כשהם מנסים לקחת את האדם ואת החיים, הם יראו בעצמם, יש דברים בחיים שיוון לא מסוגלת להבין. יש דברים כאלה. את אלוקים יוון לא מסוגלת להבין. אבל יש דבר כזה. אז יוון יגידו שאת המוסר, קשה מאוד להסביר, למה בן אדם רוצה להיות מוסרי? למה אתה רוצה להיות טוב? מה יוצא לך מזה? מה אתה מרוויח מזה? אין איזו תשובה שמספקת את הלב. את השכל, יש כל מיני הסברים, הפילוסופיה של המוסר, יסבירו כל מיני הסברים, מגוחך. אני חייב להגיד לכם, אולי אני משוחד, בכל זאת נראה לי מגוחך. כל מיני הסברים של תת מודע, והאדם מפחד שהוא יהיה זקן, ובגלל שהוא מפחד שהוא יהיה זקן, ואף אחד לא יעזור לו, אז יש לו איזה פחד מדומה מאחורי הקלעים, שאומר לו, תשמע, תהיה טוב כדי שיהיו אליך גם טובים, ומפה הנטייה המוסרית שלנו מגיעה. נו באמת. כל בן אדם ששם יד על הלב, הוא יודע שהוא רוצה להיות טוב כי הוא רוצה להיות טוב. הוא לא מחפש פה שום דבר, הוא לא מנסה להשיג, זה לא הכל אינטרסים, אבל אי אפשר להסביר את זה עם השכל. זה שבן אדם מחפש תנועות של חופש, שהוא מאמין בעצמו, הוא מאמין באדם, הוא מאמין שיש אמת. המדע היום טוען שאין דבר כזה. הוא יכול אולי להוכיח את זה. נגיד, אני לא חושב, אבל נגיד. אז המדע, זה מה שהוא יודע להסביר. אבל יש בחיים כל מיני חורים שחורים. אתם יודעים מה זה חור שחור? חור שחור זה משהו שהמדע לא יודע להסביר אותו. יש בגלקסיה כל מיני מקומות כאלה שזה חור שחור, מה שנכנס לשם נעלם. לכן זה שחור. איך זה עובד? מה עובד שם בפנים? עם איזה אנרגיות? מה בדיוק הולך שם? לא יודעים להסביר. יש בעולם כל מיני דברים שכמה שהחוכמה היא גדולה מאוד, והיא יודעת לפתח המון דברים, אבל יש בחיים רבדים, מה אפשר לעשות שמי שברא את העולם זה הקדוש ברוך הוא, לא היווני. ובגלל שהעולם שלנו זה עולם אלוקי, יש טביעות אצבעות לא קטנות שמראות שהעולם שלנו זה עולם אלוקי. ואי אפשר להבין אותו עם השכל. אי אפשר להבין אותו עם השכל. כי עם השכל את אלוקים לא תבין. וחור שחור לא תבין. ומוסר לא תבין. אז היוונים בלחץ מסוים, הם לוקחים את כל הדברים האלה ומנסים לתת איזה הסבר. חצי צולע, חצי מובן, חצי לא מובן, עם הרבה הוכחות. חלק מהדברים נכונים, חלק מהדברים לא נכונים, חלק מהדברים מסופקים. כמו שהרמב״ם מורה נבוכים לוקח את אריסטו ומראה שלא כל מה שאריסטו אומר זה על טהרת השכל. לא. וממילא, עם ישראל זה עם שחי אחרת. עם שחי אחרת. ובחנוכה זה מתברר אולי בצורה הכי חריפה. כי מתברר פתאום שנגד כל היגיון, ונגד כל רציונל, ונגד כל אב אמינה, קם איזה תלמיד חכם זקן אחד, ומתחיל לצעוק דברים לא כל כך הגיוניים. הוא בא ואומר, מי להשם אליי? והוא צועק את זה בלעת, והוא סוחף אחריו אנשים. למה? מי נתן לו את הרשות? ואנחנו רואים שזה הולך, כי הרבה אנשים מסחפים אחריו, ונלחמים אחריו, בטח המשפחה שלו. אז אם הוא סתם היה מדבר באוויר, אתם יודעים, אנשים, במיוחד ישראלים, יודעים להריח מי מדבר שטויות ומי מדבר דברים אמיתיים. הבן אדם הזה, כשהוא מחובר לתורה, תורה. הוא כל החיים מתתיהו, הוא בכלל לא היה בירושלים, הוא לא היה כהן גדול, בן רבי יוחנן, כהן גדול. אז מי היה כהן גדול? לא הוא, אבא שלו היה כהן גדול. הוא בכלל ברח לאזור, איך קוראים לאזור הזה, שכחתי, ליד מודיעין, אמאוס, נכון? שם היה המחנה שלהם. ובכלל, תלמיד חכם גדול זקן, צועק את הצעקה הגדולה, מי להשם אליי, ופתאום מתברר שמעומקה של תורה העולם התהפך. אני לא יודע אם היה עוד, אולי בהקמת המדינה ראינו דבר כזה, העולם התהפך, כי התברר שהתורה לא רק שהיא לא מסכנה כזאת, עלובה כזאת, בצד כזה, בצורה מסכנה כזאת, לא. מתברר שיהודה המכבי עם הידיים של המשי, כשהוא תופס חרב, הוא משקיב על הקרשים את יוון. איך הוא עושה דבר כזה? מתברר שכשעם ישראל קשור לתורה, ומתוך התורה מנסה לצאת ולגעת בחיים, הוא מגלה שהעולם שלנו זה לא עולם הגיוני. זה לא עולם יווני. כמה שההיגיון והיווניות הם נוצצים והם חזקים והם נראים שולטים, כשהבית מדרש יוצא החוצה ואוחז חרב, אז העולם מתהפך. פתאום מתברר שאברך משי הזה, הצולר הזה, זה שיושב ולומד כל היום תורה והוא עסוק כל היום בהלכה, כשהוא תופס חרב, עד היום מלמדים אותו בקורס קצינים. העולם מתהפך. כי בעצם מתברר שהתורה היא לא פחות מבינה ולא פחות יודעת מכל ההסברים המדעיים, המתקדמים, הנאורים, הנוצצים. כל זה נעלם בשנייה או ב-30 שנה, ברגע שעם ישראל מתוך הקודש יוצא החוצה, התברר שיש לנו יכולת לראות את העולם אחרת. לא לראות, לחיות את העולם אחרת. זה לא פילוסופיה, זה חיים. כדי להילחם 30 שנה ולא להתייאש, וזה לא שהם נחלו רק ניצחונות, כמה מאחים שלהם מתו, ואחד מת נפל עליו הפיל, ואחד הרגו אותו בקרב. לא כולם הצליחו, אבל עם ישראל מוכן להתמסר, כי כשיש איזה גאון, תלמיד חכם, צדיק יסוד עולם, מתתיהו, והוא מזהה מבחינה רוחנית, זהו, אי אפשר לשתוק יותר. היוונים רוצים לחסל את האומה הישראלית, אסור לשתוק יותר, זהו. אז כנראה שאם הוא נדלק, אז זה לא בגלל שהוא חמור מוח, ולא בגלל שהוא בן אדם לא קשוב, הוא קשוב רק לעצמו ולא קשוב למציאות. יש דבר כזה שקוראים לו תורה שבעל פה. לפעמים אנחנו מבינים למה הוא אומר את מה שהוא אומר, לפעמים אנחנו פחות מבינים למה הוא אומר את מה שהוא אומר, אבל הוא נדרך. וברגע שהוא נדרך והוא מוציא חיילים החוצה, מתברר שכל העוצמה של יוון, הכל מתפורר. אז האם ניצחנו את יוון? לא הכרענו את יוון, כי יוון המשיכה. אבל מה קרה בחנוכה? חנוכה יש פה את אחד היסודות הכי גדולים ליכולת שלנו ללכת ולתקן את העולם. מתברר בחנוכה שתורה זה לא רק דבר שקשור לבית מדרש, ובחוץ הכל מופקר. אנחנו לא יודעים ואנחנו לא מבינים. מתברר בחנוכה, יש תורה בעולם. יש תורה שבעל פה בעולם. כמו שהיוונים המציאו את השכל של אריסטו באותה תקופה, עם ישראל המציא תורה שבעל פה. מה קורה בבית שני? מתפתחת תורה שבעל פה. מה זה התורה שבעל פה? תורה שבעל פה יש לה שתי בחינות. כלפי חוץ זה מצוות, זה בתים של אנשים צדיקים שמקפידים ומחנכים את עצמם ואת הילדים שלהם לגדול על ברכי התורה, על חיידרים, על אהבת תורה, על אהבת מצוות. זה לימוד תורה. הדבר הזה, מה זה נותן? זה נראה כלפי חוץ, מה זה נותן? זה נותן אנשים שיושבים ליד סטנדר, מתנדנדים. מה יוצא לנו מזה? זה בונה חיים, זה יכול ליצור מדינה, זה יכול ליצור ניצחונות, זה יכול ליצור רוח. מה זה יוצר? זה כל היום מתפלפל בתוך עומקה של תורה. ככה זה נראה מבחוץ. אבל התורה הזאת, כשאנחנו אחוזים בה ואנחנו מקימים בתים כאלה, ואנחנו שומרים ומקפידים על ההלכות ולומדים את התורה הזאת, מתברר שהיא מייצרת חיים יותר גדולים מהפיצוץ הפיתוחים הכי מעודכנים של יוון. יוון הם היו המלכים של העולם, הם שלטו בכיפה. מי יכול על לבן? זה עשרות אלפי חיילים. איך אפשר לנצח עשרות אלפי חיילים? כשיש שכל של תורה, אני לא יודע בדיוק איך הוא עשה את זה, אבל מסתבר שכשהתלמיד חכם הגדול מזהה את האיום על עם ישראל וצועק מי להשם אליי, יש סייעתא דשמיא. אבל זה נראה שהכל פה אנושי. זה סך הכל מה קרה פה, זה טקטיקות של מלחמה, במקרה בפוקס פתאום, באמת היינו צריכים למות, באמת זה היה נגמר מאוד. בפוקס יהודה המכבים מתגלה כאיזה לוחם גדול, ויונתן מתגלה בתור איזה פוליטיקאי גדול, במקרה קורה, זה לא במקרה. הקדוש ברוך הוא חתום על זה. איך אנחנו יודעים? לא צילמתי, המהר"ל קצת לפני הפסקה פה בצד שמאל, מביא בכוונה הקדוש ברוך הוא עשה נס פך השמן. כדי להגיד לנו, אל תחשבו שמה שקרה פה זה נס במקרה. הקדוש ברוך הוא חתום על זה. כשיש תורה, התורה יודעת ללכת ולייצר חיים. על הכתוב, הקדוש ברוך הוא. הוא חתום על זה. לכן הוא יוצר נס כדי לתת אישור. זה לא אנחנו בשרירים שלנו. זה לא אנחנו בתחכום שלנו. זה כן. אבל מאיפה יש לנו, לעם ישראל, אבריחי המשי האלה, אנשים כל כך עדינים וכל כך אצילים שלא מבינים כלום בעולם. איך הצלחנו לרדת לתוך העולם ולנצח? אז אולי זה סתם, אולי זה סתם תחכום. זה לא סתם תחכום. כתוב פה ברמב"ם, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם. אז מי עשה את הנס? הקדוש ברוך הוא? ככה משמע ברמב"ם. אבל שנייה אחרי זה הרמב"ם אומר, וגברו בני החשמונאי הכהנים. אז רגע, מי ניצח? החשמונאים או הקדוש ברוך הוא? רואים ברמב״ם, אם תסתכלו טוב, הוא כאילו מלחים את שני הדברים ביחד. זה הקדוש ברוך הוא, וזה אנחנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו, תורה שבעל פה זה משהו מאוד מטעה. זה נראה כל כך קטן, התפילין האלה. נו, מה אתה שם תפילין אחרי שאתה נוסע במטוס, ואחרי שאתה רואה את כל התילנות של מדינת ישראל, זה מה שיזיז, התפילין האלה? זה לא תפילין, זה נראה לך תפילין. התפילין זה מה שכלפי חוץ אנחנו רואים. אבל איזה עוצמת חיים אדירה מסתתרת מאחורי התורה שבעל פה הזאת, את זה אנחנו לא רואים. אבל יוון, באינסטינקטים הרשעותיים שלהם, הם רואים את זה מצוין. ולכן, הם יודעים טוב מאוד שהחוכמה שלהם זה חוכמה אנושית. הם יודעים לקחת את העולם ולהפוך אותו להיות חבל על הזמן. אבל הם מתים מפחד. יש לאומה הישראלית את היכולת, דרך התורה שבעל פה, דרך החוכמה האלוקית שיש להם, לקחת את העולם ולהיות לא פחות חזק ולא פחות יפה ולא פחות עוצמתי ולא פחות עמוק מכל מה שאומות העולם יודעים לעשות. יש לנו את היכולת הזאת להשתמש בתורה שלנו בתור אחת שכזאת שלוקחת חיים ומחיה אותם. מה הדליק את מתתיהו? אולי עוד משהו קטן ובזה נסיים. או לפני זה, סליחה. זה בשביל עבורת, אבל זה לא רק בשביל עבורת. בצד ימין פה אמרנו שאיכל מול יוון בגימטריה, היוונים יותר חזקים ממה שקיים בעם ישראל. אבל כתוב פה ולא נשאר, זה שתי שורות מתחת למה שכתוב שם שמות למד בסוגריים. ולא נשאר רק פח אחד קטון שהיה מונח בחותם של כהן גדול. מה המשמעות הרוחנית של זה? שמצאו, היוונים הצליחו לטמא את כל השמנים. הם הצליחו לטמא לנו את התרבות. התרבות החיצונית הזאת היא לא פשוטה. אבל אומר פה המהר"ל, נשאר פח אחד קטן של שמן. לפח הזה יש לו קדושה על קדושה. למה קדושה על קדושה? כי הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים, וזה קדושה על קדושה. ומצד זה אין ליוונים כוח על ההיכל. ובשביל מעלה הזאת שהיא קודש קודשים לא יכולים לשלוט יוון באותו פח קטון וכו', כי באות ה' של ההיכל, אני לא יודע עברית כל כך טוב, אבל ככה המהר"ל אומר, אני זורם איתו, שיש בה צרה, נכון? בה' יש צרה. וממילא צרה זה בעצם ה' ואמור להיות אחר כך י'. אז יש שם יוד נחה ויוד נעלמת שנשמעת בקריאת הצרי, והוא מורה על מעלה עליונה נסתרת שיש בה איכל. ונקצר תהליכים, אומר המהר"ל, כשמסתכלים על איכל כמו שהוא מול יוון, יוון יותר חזקים. אבל כשמסתכלים לעומק, אז רואים שהאיכל מסתתרת פה מאחורי הקלעים, איזה יוד נסתרת, שלא רואים אותה. אבל התורה שבעל פה, בואו ננסה לצייר את הנמשל. גם היום, התרבות שאנחנו נמצאים בה היא מאוד חזקה, ומאוד שולטת, ומאוד אטרקטיבית, ומאוד נוצצת, ומאוד נראית. הנראות שלה מאוד 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 חזקה. כי ככה יוון ידעו ויודעים לקחת את החיים ולהראות, אני אסביר לך מה זה החיים. אני אסביר לך מה זה תרבות, אני אסביר לך מה זה לחיות, אני אסביר לך מה זה כיף, אני אסביר לך מה זה מתקדם, מה זה נאור, מה נחשב, מה לא נחשב, אם תהיה אסרטיבי אתה תרגיש שווה, אם אתה לא תהיה אסרטיבי אתה לא תרגיש שווה, הם יודעים להסביר לך בדיוק מה נחשב, מה לא נחשב. אז איך אפשר לנצח אותה? כשאתה מסתכל על התורה, מה, נו באמת, בית מדרש ובתים של צדיקים, זה מה שינצח את העוצמה הכל כך חזקה הזאת שנמצאת בחוץ ובלב שלנו? איך? אבל יש פה סוד, חנוכה בירר לנו שהתורה הזאת, שכמה שהיא נראית, היא נראית כזאת קטנה וכזאת לא כל כך משמעותית, ברגע שאנחנו לומדים אותה, מתחדש חידוש בעולם. אנחנו מסוגלים להסתכל על עצמנו ועל העולם ממקום אחר, שלא מקבל תכתיבים ממה שאומרים בחוץ. בחוץ מסבירים לי שאני כזה וכזה וכזה, ואם אני לא יהיה אסרטיבי, ואם אני לא יהיה איזה איש עסקים רציני, אז מה אני שווה? מה יצא ממני? אם אין לי איזה קריירה מרשימה, ואם כולם לא מעריכים אותי, אז מה אני שווה? ככה אני חווה וככה העולם יודע לשדר אליי. אבל כשבן אדם יושב ולומד תורה, ומקים בית של תורה, ושומר מצוות, זה נראה שהוא כל כך עלוב מול התרבות, ככה זה נראה. אבל מתחדש פה בחנוכה שזה מייצר מהפכה. זה הצליח לקחת אנשים כאלה צדיקים, שכשהם ירדו למציאות הם יצליחו לראות איך החיים זה משהו אחר ממה שיוון משדרים לנו בחוץ. החיים זה משהו אחר לגמרי. יש בנו קדושה ויש בנו אמת ויש בנו טהרה ויש בנו אומץ ויש בנו אידיאליסטיות. מאיפה אנחנו מקבלים את צדקת הקיום שלנו? לא מבחוץ, מבפנים. אבל איך הבפנים הזה יצמח? יש תורה בעולם. כשאנחנו נאמנים לתורה והולכים איתה יד ביד ושומרים עליה, בונים את החיים שלנו לאורה, חוץ מזה שאנחנו מקיימים ויודעים המון דברים ויודעים להסביר, זה מייצר בתוכנו איזה נאמנות פנימית, אמונה פנימית בצדקת הדרך שלנו, באמת שלנו. והאמת הזאת יכולה לא רק להתמודד עם יוון, היא יכולה גם לנצח את יוון. כי בלי להשוות, כשאתה מסתכל על בן אדם שחי תורה, ואולם דווקא אחד שיושב בספון כל היום בבית מדרש, בן אדם שחי תורה, התורה היא נר לרגליו, זה עיקר החיים שלו, זה עיקר מה שמוביל אותו, ואתה רואה שהוא חי, אתה רואה, יש לו איזה מנוע אחר שמניע את החיים שלו. הוא לא מקבל תכתיבים מבחוץ, הוא לא מיישר קו עם החברה, הוא לא מיישר קו עם כל מה שסובב בחוץ. למה? לא בגלל שהוא עקשן, כי ברור לו שיש אמת. ברור לו שהחיים שלו זה משהו אחר ממה שהעולם כל היום יודע להגיד ויודע להראות, אבל זה כל כך עלוב. אם בנית אלטרנטיבה, זה לא אלטרנטיבה בשכל, זה אלטרנטיבה בחיים. מי שחי את התורה, מי שקשוב לתורה, אז נוצר לו עולם אחר, הרבה יותר גדול, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מאמין, הרבה יותר ודאי, הרבה יותר ערכי. זה המלחמה שלנו. המלחמה הזאת לא נגמרה, היא רק התחילה אז. עד שהמשיח לא יבוא, וכל העולם יראה, מלאה ארץ דעת השם, וכולם יראו שכל החיצוניות הזאת בעצם היא לא מייצרת כלום. היא כל הזמן מתמוטטת, וכל הזמן מארסת לנו כל מיני ערכים שמנסים להכניס לנו ולהשתיל לנו בתוך הלב. עד שהמשיח לא יבוא, לא נראה את זה. וזה תמיד יהיה נוצץ, ותמיד יהיה מרשים. אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמת תרבות, אבל בחנוכה התברר שיש לנו כלי נשק ללכת ולהילחם את המלחמה הגדולה והנוראית הזאת. זאת לא מלחמה פשוטה. זה לא קל לנצח אותם. הם החשיכו את עיניהם של ישראל. לראות כזאת תרבות נוצצת, זה מחשיך לך את העיניים. זה מעלים לך את האמון בעצמך, בעם שלך, בתורה שלך. בלי תורה שבעל פה, אין יכולת לעמוד מול היחצנות המטורפת הזאת, שכל כך מראה שהכל נחמד והכל טוב. טוב, רציתי להיכנס לעוד משהו, אין זמן, שיהיה חנוכה שמח, כל טוב.